Okay. למדנו בקטע הראשון שיהודי צריך לדעת שכל היכולת שלו בכלל להגיע לאהבת השם זה בעצם בא מלמעלה. הקדוש ברוך הוא כמו ארץ, שהוא שתל בתוך הארץ כוח הצומח, ורק בגלל זה יש בכלל יכולת לאדם לזרוע ויצמח. אותו דבר מרוחניות, הקדוש ברוך הוא שתל בארץ העליונה הרוחנית את היכולת הפוטנציאלית שהיא יכול להיות בנשמות ישראל לאהבת השם. וכשיהודי מגיע לאהבת השם, צריך לזה פשוט קיבל מתנה מלמעלה, רק כמובן הוא צריך לעשות את ההשקעה שלו, את הזריעה. מהי ההשקעה שלו? מהי הזריעה? אז הפסוק אומר, ועבדתם את השם אלוקיכם. אז הוא שאל, מה זה נקרא ועבדתם את השם אלוקיכם? הקדוש ברוך הוא צריך את העבודה שלך? מה הוא זקוק לך? מה הכוונה שאתה עובד אותו? אז הוא מסביר ככה, אלא העניין. כי הוויה, כשכתוב ועבדתם את הוויה אלוקיכם, מה זה הוויה? הוויה זה השם האלוקי שפירושו היה, הווה ויהיה. ואני השם לא שניתי. שם הוויה אומר, הקדוש ברוך הוא היחיד, הוא לא השתנה מלפני הבריאה לאחר הבריאה, וכולה כמי כולו חשיב, ביחס אל הבורא כל העולמות עין ואפס, זה הוויה. כולה, כל העולמות וכל הנבראים וכל המציאות, כמי כלפיו, כלא חשיב, נחשב כמו לא, כמו עין ואפס. זה הוויה. באים ואומרים ליהודי, ועבדתם, זה יודע מה העבודה שלך צריכה להיות? שהוויה יהיה אלוקיכם, מה הכוונה? ותהיה עבודתכם כל כך, כל כך החזק, תעבדו בהתבוננות שלכם בנקודה הזו, עד שבחינה זו תהיה אצלכם מבחינת אלוקיכם. תלמד את זה, תפנים את זה, תחיה את זה, שהמציאות היחידה זה מציאות של אלוקות, עד שזה יהפוך להיות החיים שלך. זה יהיה חלק ממך, לא טוב, כתוב בספרים. זה יהיה אלוקיכם, זה האלוקה שלכם, זה יהיה ממש המציאות שלך. כאילו הוא אלוקים שלכם. דהיינו, במילים פשוטות, שיהיה שורה וקבוע במוח ומחשבה. שיהיה אצל בן אדם פשוט במוח שלו מונח בצורה פשוטה ואמיתית. הוא מורגש ונתפס בשכלו באמת לאמיתו. שבשכל שלו הדבר הזה יתפס בצורה מוחלטת, כאילו עיניו רואות גילוי אלוקותו יתברך ממש. הוא יהיה כל כך חזק בהפנמה שכלית של הרעיון, עד שהוא פשוט, כאילו הוא רואה את זה, הוא רואה כל דבר שהוא רואה, הוא יגיד, זה הכוח האלוקי שעושה את זה. מילא הוא יראה כל דבר השגחה פרטית, הוא יראה כל דבר הנהגה האלוקית, אז יהיה לו את הרוגע הנפשי שהכל זה מעט השם, וכולי וכולי, יש לזה הרבה השלכות בחיים, שמונח אצל אדם, נכון? זה בעצם צריך, על זה עבודה. זה עבודה להפנים עוד אחוז, עוד חצי אחוז, אבל זה הכיוון, זה עבודה. ועל דרך זה, הוא סדר כל השבחים, כל השבחים שמשבחים את הקדוש ברוך הוא. למשל, מתחילים בתפילת 18, אומרים, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק, הכל הגדול, הגיבור וכו', אז אתה משבח אותו כמה הוא גדול. תדע לך שכל הגדולה שאתה רואה, כל העוצמה שאתה רואה, זה צמצום גדול בשבילו. הוא הרבה יותר גבוה מזה. ההתבוננות הזו עצמו תוביל אותך להבין שכל המציאות זה עין ואפס. זה הקדוש ברוך הוא ברוב חסדו, צמצם את עצמו ויצר עולם. אבל הוא עצמו למעלה מכל זה. כי במקום שאתה מוצא גדולתו, באותו מקום שאתה מספר על הגדולה שלו, שם אתה מוצא ענוותנותו. זה בעצם הענווה שלו, הצמצום שלו. ככה מסבירים בפנימיות התורה את המשפט הזה. כי באמת כולה כמי כולו חשיב. האמת שכל המציאות, כל הנבראים, זה עין ואפס כלפי הבורא. והתלבשותו בבחינת גדולה כביכול, זה שהוא מתלבש לאבות עולם, אתה אומר, וואו, כמה הוא גדול, כמה הוא יוצר איזה עולם נפלא. תדע לך, זה ענווה, זה צמצום גדול בשביל. והוא באמת עיקר העבודה. זה עבודה של יהודי, להפנים את האמת הזו, שזה יהיה כמה שיותר בתוך העצמות שלנו. ומכאן עיקר ההתחלה מלמעלה למטה. מכאן מתחילה העבודה, מלמעלה למטה, תמשוך מלמעלה, תמשוך מתוך ההתבוננות הזו אל למטה, אליך לנפש, תתחיל לחפור, לעבוד על זה. וזהו באמת עבודה גדולה, זה באמת עבודה לא פשוטה. שיוכל מוחו הגשמי לתפוס, לקבל ולתפוס בגילוי אלוקותו יתברך. זה פשוט חסדי השם, שאומנם הלב הוא לא ברשותנו. הלב שלנו מושך אותנו לכל מיני שטויות. אבל המוח יכול להיות ברשותך. אם אתה מבין, אתה איש שכלי, אתה לומד את הדברים, אתה יכול להפנים, תחשוב על זה עוד ועוד, אז לפחות במוח שלך זה יקבע. זה ברשותך, אותו אדם לא יכול באופן טבעי להגיד, לא יכול ללמוד. יש בן אדם שהוא לא יכול, עוד מעט הוא ידבר, יש כאלה חסימות שאפילו לא יכול לקלוט. אבל אדם מן השורה, שיכול לקלוט דברים, שומע את זה עוד פעם ועוד פעם, נותן לך עוד משלים, עוד דוגמאות, המוח שלו מפנים את זה. ואז מה קורה? כשהמוח מפנים, טוב, והנה בכאן נולדה ונתעוררה מידת אהבה ויראה. אם המוח של הבן אדם יפנים את זה חזק חזק, המוח נקרא אבא ואמא. כשיש אבא ואמא, יש ילדים. מה זה הילדים? זה הרגשות בלב. אז יהיה לך משיכה לדבר, יהיה אהבה, יהירה, ונקרא בשם הולדה, זה נקרא לידה. הרי צריך לזכור, המאמר הזה הרי מתחיל, לא תהיה משקלה והכרה. מה זה לא תהיה משקלה? שלא יהיה חלילה מצב שנולד ומת. או הכרה פירושו שבכלל לא נולד. כדי להבין מה זה נקרא לא תהיה משקלה והכרה, קודם כל להבין מה זה נקרא שכן נולד. בואו נראה מה זה בן חי וטוב, ברוחניות. מה זה בן חי וטוב? יש לך תובנה אלוקית בדברים הנפלאים הללו, ויש ילד. מה זה ילד? יש נולד, רגש, אהבה ואירה. כי אהבה ואירה הם מבחינת בן ובת. בן ובת זה נקרא, בן נקרא אהבה, ובת נקראת אירה. מניין לנו? אז יש רמז. שאהבה היא מבחינת בן, כמו שכתוב, הפסוק אומר, זכר חסדו. אז למרות שפשט המילים זכר חסדו זה מלשון זיכרון, אבל בחסידות כתוב שיש כאן גם רמז שזכר מלשון זכר, זכר ההפך מנקבה, זכר חסדו, שחסד, אהבה זה זכר, זה עניין של בן. והעירה היא בחינת בת. כאן הוא לא מביא את המקור, אבל כתוב אישה עירת השם. עירה זה עניין של אישה. אז בן ובת זה אהבה ועירה. וזהו, זה מה שנאמר גם בתחילה, סימן יפה לבנים. זאת אומרת, אם קודם כל מתחילים עם הבת, אז הבנים שיבואו אחר כך הם יהיו טובים. מה ברוחניות הכוונה? אמרנו, מה זה בת? עירה, עירת שמיים. אם תתחיל עם עירת שמיים, זה המפתח, יגיע אחר כך גם אהבת השם. שצריך לעורר עירת השם ופחדו תחילה, כי זה השאר להשם, כמו שכתוב במקום אחר. עד כאן זה הצד האמיתי, איך נולד בן ובת. אתה לא מתחיל מהבן והבת, מתחיל מהאבא והאמא. אבא והאמא זה המוח. אתה לומד, מפנים, מתאמץ חזק שזה יהיה במוח של הבן אדם קבוע ומורגש ונתפס, ואז יכול להיות מזה לידה עניין של בן ובת. אבל מה קורה אם בן אדם אומר, אין לי כוח ללמוד, אין לי כוח להתעמק, אני רוצה לחפש דרכים שיגרמו לי להתלהב בעניין רוחני, ככה אתה יודע, תן לי משהו שיעליב אותי, ותן לי ריקוד ושמחה וזהו, ואני אתלהב מהעניין. והוא לא מתחיל בצורה מסודרת. הצורה המסודרת היא צורה שצריך דורשת המון זמן והמון ריכוז והמון מאמץ. הוא אומר, אני רוצה להתחיל ישר מהלידה, ישר מהבן והבת. אז הוא אומר, מה יהיה? מה שאין כן כשאין עבודתו על דבר זה. אבל אם אדם לא עובד בדרך הזו, בבחינה זו, הוא לא עובד מהמוח, רק שרוצה לאחוז במידות אהבה ואירה, הוא רוצה ישר להתחיל מהאהבה ואירה. להיות אוהב וירא. הוא אומר, אני רוצה לאהוב את הקדוש ברוך הוא, יאללה, תן לי משהו, בוא, לאהב, אהבה ואירה. הנה היא לא תצלח בידו, לא יהיה מזה שום דבר. הוא לעולם לא יוליד שום אהבה ואירה אמיתיים. אי, הוא יגיד לעצמו, אבל אני לפעמים ככה מתלהב, כי עם דמיונות שווא, שהוא דבר שאין לו קיום, אלא לפי שעה אתה מתלהב, אז כמו קש, שאתה מצית אותו, נראה לך לאהבה ענקית, אחרי זמן מה, לא נשאר כלום. אם אתה מתחיל עם רגש בלי לימוד פנימי, זה נקרא משקלה. מה זה נקרא משקלה? הילד שנולד, הוא מת. אהבה ואירה שנולדה, לא היה לה קיום. ונקרא בחינה זו משקלה, שהיא יולדת וקוברת. לא עלינו, בגשמיות, לא עלינו ברוחניות, זה הדבר. והכרה היינו, כתוב לא תהיה משקלה והכרה. מה זה הכרה? הכרה זה שאינה יולדת אהבה ואירה כלל. היינו במשקלה, הכוונה היא נולד משהו, התעורר ונרגע. הכרה זה, אתה מנסה, אבל שום דבר לא זז. וזהו, עכשיו מה הפסוק אומר? אז פשט הפסוק אומר, יש כאן ברכה. לא תהיה משקלה והכרה בארצך. בפנימיות הוא אומר, אתה יודע למה קורה משקלה והכרה? בארצך. המילה בארצך היא הבעיה, כמו שהוא מסביר. וזהו, לא תהיה משקלה והכרה בארצך. כי סיבת היות בחינות אלו, למה קורה שיש אצל האדם חלילה דבר כזה של משקלה או והכרה, הוא מחמת כי הם בארצך ואינם באים ארץ עליונה. אם אתה אומר, הקדוש ברוך הוא שתל בארץ כוח הצומח, כמו שלמדנו קודם באריכות, ואתה צריך עכשיו לזרוע ולעמול, ואז אתה תמשוך מכוח הצומח את העניינים כמו שצריך, ועבדתם את השם אלוקיכם. זה... התחלת מהארץ העליונה, הגעת לבנים. אבל אם בארצך, התחלת מהרצון שלי, אני, תעזוב, לא רוצה למשוך מהארץ העליונה. אני רוצה למשוך איפה שבא לי. אתה לוקח וזורע את הגרעין על השולחן, במקום לזרוע אותו במקום הנכון. אז תשים בתוך צמר גפן שם, שיצמחו כמה עלים מתוך השועית, אבל לא יצא מזה שועית, לא יצמח שם. זה רק יהיה ככה סתם איזה התלהבות חיצונית, אבל משהו פנימי לא יצא מזה, משהו אמיתי לא יהיה לזה קיום. זה הבעיה בארציך. עד כאן הוא מתאר בעיה אחת, שנולד ומת. או לא נולד. למה לא נולד? כי הוא לא הצליח לעורר. קטע הבא אומר, הנה יש עוד בחינת הכרה. יש עוד בחינה שהיא נקראת הכרה. עוד סוג הכרה. יש הכרה שפשוט לא נולד. כמו שיש עלינו הרבה מצבים, זוגות נשואים. ונראה הכל תקין. הרופאים גם לא מוצאים סיבה למה בדרך הטבע אין ילדים. אבל מה לעשות? השותף השלישי, הקדוש ברוך הוא, לא מכניס ברכה במקום, אז אין ילדים. יש עוד סוג של הכרה שהרופא אומר, אין לאישה הזו בכלל רחם. אין בכלל אפשרות, בגשמיות לא עלינו. גם ברוחניות יש כזה דבר. והוא כעניין מאמר הזל על פסוק אין לה ולד, אומרים חזל מה פירוש אין לה ולד, אפילו בית ולד אין לה. אין לה אפילו אפשרות שבכלל יהיה ולד. ושהיו טומטומים, פירוש שנסתם כל כך, עד שאין לה כלי קיבול לקבל הריון. יש כזה דבר בגשמיות, לא עלינו. ברוחניות גם. מה זה ברוחניות? מה הדרך אמרנו שיוולד? התבוננות במוח. תלמד על הוויה, תלמד על כך שכולה גם איקו לא חשיב, תתבונן, תפנים, אז יהיה מזה לידה. לפעמים יש מצב לא עלינו של טמטום המוח. מה זה טמטום המוח? הטימות. הטימות במוח. לא חודר, הוא מנסה ללמוד, מנסים להסביר לו איזה רעיונות של פנימיות התורה, כמו בלוק. שום דבר לא זז, זה נקרא אטימות, אז אין סיכוי בכלל שיהיה מזה לידה, מה הסיבה? ועל דרך זה הנה יש באדם גם כן בחינה זו לעבודת השם, שאינו תופס במוחו וזכלו האמת באשר הוא, כאשר הוא, מחמת שאין לו כלי מחזיק, הכלי שלו לא מחזיק כלום, הוא אטום. מה הבעיה? למה זה קורה? הוא מיד יסביר למה זה קורה. כי כנסת ישראל נקראים כוס ישועות, יהודי הנשמה שלו נקראת כוס, כוס ישועות, כל הישועות יכולות להיכנס לכוס. מה זה כוס? שהוא כלי קיבול, לקבל חסדים העליונים. כוס פנוי, אתה יכול להכניס בו יין. ונקרא כוס של ברכה, שמקבלת יין המשמח, דהיינו בחינת התבוננות הנ"ל. באופן טבעי, אמור להיות, הקדוש ברוך הוא יצר את הנשמה שהיא כוס, היא כלי קיבול, אם אתה תלמד, אתה תקבל, אתה תפנים, אתה תתעורר. למה לפעמים קורה שאי אפשר להיכנס? אנו ואיינו כשהוא כלי ריקן. אם הכוס הוא ריק, אתה בא למישהו ואתה אומר, אני רוצה יין. אתה בא עם כוס, אתה בא עם כוס ריק, אפשר למזוג לך. מה שאין כן, אם מחזיק מקום לעצמו, אבל אם אתה בא עם כוס, אטום, באת עם פקק. אתה בא עם כוס מלא, אי אפשר לתת לך שום דבר. מה זה בנפש? הבן אדם מלא. במה הוא מלא? הוא מלא עם עצמו. הוא מלא עם עצמו, אז אתה מלא עם עצמך, איך אתה יכול לקבל משהו אחר? ונחשב בעצמו ליש ודבר בפני עצמו, הוא מונח בעצמו כל הזמן. ולכן הוא עוסק ברצונותיו. כל הזמן לומר, כך אני רוצה וכך טוב לי, זה איני יכול לעשות, וכך יוצא בדברים. ויש בזה פרטים ופרטי פרטים עד אין מספר. יש בזה הרבה דרגות והרבה דרגות בטמטום הזה. בן אדם מונח בעצמו. זה לא בא לי, זה אני לא רוצה, זה אני כן רוצה. זאת אומרת, מה נקודת מוצא שלו בכל דברים שמסתובבים? אני. זאת אומרת, אתה מלא עם עצמך. איך אתה יכול לקבל אלוקות? אתה לא יכול לקבל, המוח חתום. אז לא ייוולד כלום, זה הכרה, הכל סתום. אך דרך כלל יש בחינה זו לכל אחד ואחד למצוא בנפשו. כל אחד יכול למצוא בעצמו שהכוס שלו קצת אטומה. אצל כל אחד, השאלה, כמה הכוס אטומה? היא אטומה עד למעלה, או שהוא השאיר קצת, או שיש שם איזה, לפחות איזה סדק, מה קורה? אין העוסקים במסע ומתן, אין יושבי אוהלים. זה יכול להיות הבעיה הזו גם אצל אנשים שהם אנשי עסקים, והם מונחים בביזנס. יכול להיות גם אצל תלמידי חכמים שישבים ולומדים תורה כל היום. בכל דבר שאומר אני, כל דבר אצלו זה סביב, מה נוח לי? אז אדם, אז זה סתום? ומחמת זה נצטמטם ונסתם מוחו, המוח נהיה סתום, ואז אם המוח סתום, לא נכנס כלום, לא יצא כלום. אז מה העיצה? נראה עוד 4-5 שורות מה העיצה. והנה העיצה, לעשות כלי ריקן. אין ברירה. העיצה היא להוציא, לפתוח, להוציא את הסתימה. לרוקן את הדברים שהתמלו שם. כמו שכתוב, לב נשבר ונתקה. צריך להיות לב נשבר ונתקה, דיינו שאדם קצת יהיה בביטול, בענווה. אשכון את דקה, כזו ברוך אומר, אצל מי אני שוכן? אצל הנדקאים, אצל השבורים. והוא כמשל אומן העושה כלי קיבול. אתה לוקח בן אדם, אתה אומר לו, אתה עכשיו תיצור גביע. אתה לו גוש, תעשה גביע. כדי לעשות גביע, מה הוא צריך לעשות? שצריך להקוטה בפטיש, סביב סביב, עד שנעשה חלל בתוכה, וכך יהיה אדם ידכה וישוח להיות שפל רוח, שלא יתפוס מקום כלל, שיהיה מקומו פנוי וחלל, כאילו עין ואפס ממש. זה הפתרון, שאדם פשוט צריך, אם הוא רואה שהוא לא קולט עניינים פנימיים, שפנימיים את התורה, והדברים לא נקלטים במוח, הוא מנסה ללמוד, לא נקלט כלום, אז כנראה שצריך קצת לפנות מקום. כשאין לא מפנים מקום, אז אין, אין יכולת בכלל שיקלט משהו. ואז אדם מפנה מקום, אז הוא מפסיק להיות הכרה, ואם הוא מפסיק להיות הכרה, אז בסוף יהיה לידה, יהיה לידה כמו שצריך, כן? אז בגשמיות זה לא תמיד קל ליצור בית ולד אם אין, אבל ברוחניות זה עבודה שאפשר להגיע לזה, וזה הנקודה. זאת השם, מחר נמשיך.